אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. אנשים רבים נחשפו לביטקוין לראשונה דרך ארנק שהתקינו בסמארטפון, בדפדפן או כתוכנה על גבי המחשב. אבל כדי ליהנות באמת מכל היתרונות שיש לביטקוין להציע, גם מבחינת בטיחות וגם פרטיות, כדאי להריץ צומת ביטקוין פול נוד. אז מה זה בכלל? למה זה טוב? אודי ורטהיימר, מפתח וחוקר ביטקוין, ילמד אותנו מה זה אומר. איך מריצים צומת ביטקוין מלא? ומה המשמעות של הפעלת צומת כזה? צומת ביטקוין, למה זה טוב? עם אודי ורטהיימר.
תודה. תודה כולם שבאתם, קודם כל, ותודה לטוילאב על האירוח ולאיגוד על הארגון. אז למה להריץ צומת ביטקוין? אני אודי ורטהיימר, אני מפתח ביטקוין עצמאי, ואני אוהב לקרוא לעצמי גם אקטיביסט ביטקוין. טוב, בואו נדבר על קודם כל קצת ביטקוין, ואז על מה זה צומת ביטקוין ולמה זה טוב לנו. אז מה זה ביטקוין? מי שרוצה להסביר שנייה מה זה ביטקוין? על רגל אחת? אין מתנדבים? כן. אוקיי, אז ביטקוין זה מטבע דיגיטלי או נכס דיגיטלי, תלוי את מי שואלים. ביטקוין עובד כי יש לו כל מיני חוקים. אנחנו יכולים להגיד שביטקוין זה רשימה של כמה מטבעות יש לכל אחד, וחוקים של איך מזיזים את המטבעות האלה ממקום למקום, ואיך נוצרים מטבעות חדשים. ואפשר לטעון שכל סוג של כסף זה סוג של רשימה של למי יש כמה. סוג של שיטת ניקוד. אז בשביל שביטקוין יעבוד, יש לו כל מיני חוקים. אחד מהחוקים זה שיש לו עקומת תצעה. עקומת תצעה זה שידועה מראש. עקומת תצעה זה דרך מתחכמת להגיד שאנחנו יודעים כמה מטבעות יש ובאיזה קצב נוצרים מטבעות חדשים. בביטקוין יהיו בסך הכל בסוף תהליך הייצור 21 מיליון מטבעות, ומתוך ה-21 מיליון האלה משתחררים מטבעות חדשים כל 10 דקות. בהתחלה, כשביטקוין נולד, היו נוצרים 50 מטבעות חדשים כל 10 דקות. אחרי 4 שנים הקצב ירד ל-25 מטבעות חדשים כל 10 דקות. והיום, אחרי עוד 4 שנים, הקצב הוא של 12.5 מטבעות כל 10 דקות. זה חוק. זה אחד מהחוקים שיש לביטקוין. עוד חוק שיש לביטקוין זה שרק מי שיש לו מטבע יכול לשלוח אותו למישהו אחר. אני לא יכול לשלוח מטבע של שלא שייך לי למישהו אחר. הוא חייב להיות שייך לי, ובשביל להוכיח שהוא שייך לי, אני יכול לחתום דיגיטלית עם מפתח פרטי שמראה שהוא שייך לי. זה סינית למישהו מה שאמרתי עכשיו על מפתח פרטי? מי יודע מה זה מפתח פרטי? אוקיי. אז נראה שמבינים אותי. בסדר. יש עוד חוק, אומר שאסור לשלוח מטבע פעמיים. אם יש לי מטבע, אני יכול לשלוח אותו פעם אחת, אני לא יכול לשלוח אותו שוב. כששלחתי אותו, הוא כבר לא שלי, הוא של מי ששלחתי אותו אליו. על הסיפור הזה אפשר לחשוב קצת כמו קופסה עם מנעול. בתוך הקופסה אני שם קצת מטבעות. אני נועל עם איזשהו מנעול ששייך לי, ואם אני רוצה להעביר את המטבעות למישהו אחר, אז אני לוקח את המנעול שלי ושם מנעול שהוא נתן לי. אני לא יודע מה המפתח שלו, אבל אני יודע מה המנעול כי הוא נתן לי אותו. אני שם אותו עכשיו על הקופסה, והקופסה לצורך העניין שלו, אנחנו שמים אותה באיזה מקום, באיזה מגרש פתוח שכולם מכירים אותו ולכולם יש גישה אליו, והוא יכול לקחת את המפתחות אם יש לו את המפתח. וכל אחד יכול להוריד את המנעול שלו ולשים מנעול של מישהו אחר. ולזה אנחנו קוראים לשלוח מטבעות. ויש עוד כמה חוקים, עוד כמה כללים שהם קצת טכניים ולא בהכרח מעניינים את כולם. יש חוקים של proof of work ואיך הוא עובד, ויש חוקים של difficulty adjustment, ואנחנו לא נדבר על החוקים האלה היום, אבל גם הם חוקים וגם עליהם צריך לשמור. ורוב התוכנות או הארנקים של ביטקוין שומרים על החוקים האלה בשבילנו. אז זו דרך אחת להגדיר מה זה ביטקוין. יש עוד הרבה דרכים אחרות, אבל זאת אחת מהן. מה זה ביטקוין בשבילי? וכשאני אומר בשבילי, אני מתכוון, אני בתור משתמש במערכת, לא אני אודי. אז אפשר להסתכל על ביטקוין מנקודת מבט אחרת, ולהגיד, אוקיי, שוב, אז ביטקוין הוא נכס דיגיטלי, או שהוא מטבע דיגיטלי, ויש כל מיני חוקים שכל מיני אנשים הסכימו עליהם, כמו שדיברנו עליהם, מקומת היצע, ולמי מותר לשלוח וכולי. ואם אני אליס, ובקריפטוגרפיה הרבה פעמים אוהבים לדבר על אליס ובוב, אז בגלל זה אני קורא לעצמי רגע אליס, אז אם אני אליס ויש לי מטבעות ביטקוין, אז אני רוצה לדעת שהמטבעות שקיבלתי עומדים בחוקים. אחרת, יכול להיות שמישהו אחר לא יקבל אותו. אם אני רוצה שבוב, בזה שהוא בוב אקראי בעולם, יום אחד יסכים לקבל את המטבעות שלי, אז אני צריך שבוב יסכים איתי שהמטבעות שלי עמדו באותם חוקים שהוא מקבל אותם בתור ורואה אותם בתור ביטקוין. אז מה שאליס צריכה לעשות, היא קודם כל צריכה לוודא כשהיא מקבלת מטבעות, שההיסטוריה של המטבעות שהיא קיבלה היא חוקיים. אם עכשיו אני אליס וקיבלתי 5 מטבעות ביטקוין, אז אני רוצה לוודא שהמטבעות האלה לא נוצרו משום מקום, אלא מישהו קרא אותם, ומי שקרא אותם, קרא אותם בהתאם לעקומת ההצעה שדיברנו עליה. זאת אומרת, הוא קרא בדיוק את הכמות שהיה מותר לו לכרות, והוא עמד בכל התנאים שהוא צריך לעשות בשביל לעשות את זה, ואחר כך המטבעות האלה המשיכו להתגלגל, ובכל מקום שהם עברו, רק מי שמותר לו לשלוח אותם, שלח אותם, והם לא נשלחו פעמיים. אז אני רוצה לוודא את כל ההיסטוריה הזאת, כשאני מקבל את המטבעות, בשביל לדעת שהם עומדים בחוקים. למה? לא בגלל שזה יותר מדי מעניין אותי שכולם ישמרו על החוקים, פשוט בגלל שאני רוצה שאחר כך כשאני ארצה לשלוח את המטבעות האלה, והבא בתור יוודא את החוקים, אז הוא יראה שהם עומדים בחוקים האלה. דבר שני, אחרי שווידאתי את החוקים, אז אני צריך לשמור עליהם בעצמי, בשביל שוב, שאני אוכל לשלוח אותם, ולשמור על החוקים זה בעיקר אומר לא לנסות לשלוח את המטבע הזה פעמיים, כי אני לא אוכל. וזה אומר, כנראה לשמור על המפתח שלי כמו שצריך, כי אם אני לא אשמור על המפתח שלי כמו שצריך, אז יכול להיות שמישהו יגנוב לי את המטבעות. ויש עוד משהו שפחות מדברים עליו בביטקוין, אבל הוא גם די נכון. אם אני אליס מחזיקה במטבעות, זאת אומרת משקיעה בביטקוין, אז אני כנראה אנסה לוודא שיש בעולם כמה שיותר בובים כאלה, שיום אחד יהיו מוכנים לקבל ממני את המטבעות. את המטבעות האלה, ושממשיכים להקפיד על החוקים האלה בעצמם. אם אני, אליס, מחזיקה ב-5 מטבעות ביטקוין, ופתאום כל שאר האנשים בעולם לא אוהבים את החוקים של ביטקוין, והם רוצים שיהיו לו חוקים אחרים, הם רוצים במקום 21 מיליון מטבעות שיהיו 100 מיליון. אז הביטקוינים שלי שווים פחות. אז אני בתור אליס יש לי אינטרס שכולם ימשיכו לקדם ולהאמין ולחזק ולשמור על אותם חוקים שאני שמעתי עליהם בהתחלה ושאני שומר עליהם. אז אלה שלושת הדברים שאני צריך לעשות אם אני רוצה לאורך זמן לקבל את הביטקוינים שלי ולהחזיק בהם ולהשתמש בהם. יש איזה שם שאלות על זה? משהו שנורא מוזר? כן. רגע, רק שנייה, צריך לתת לך מיקרופון.
ערב טוב. הארנקים שאנחנו משתמשים בהם היום, הם לא עושים את כל הדברים האלה אוטומטית, ואני מקבל את האישורים ברגע שיש לי כבר את המטבע.
אוקיי, שאלה טובה. יש כאלה שכן, ויש כאלה שלא בהכרח, ועכשיו אני אדבר עליהם, אז טוב ששאלת. אז אוקיי, אז מה זה ארנק ביטקוין? אז מה זה ארנק ביטקוין? זאת שאלה לא פשוטה כמו שאולי היא נשמעת. אז קודם כל, מה זה? ארנק זה אוסף של מפתחות, זה מפתחות שאיתם אני מחזיק את הביטקוין שלי. אולי זה אוסף של מטבעות, אולי זה הרשימות של כל המטבעות שקיבלתי לאורך הזמן. אני אנסה להסביר את ההבדל. נניח שיש מי שהיה בהרצאות הקודמות אולי שמע על המושג של ארנק נייר. ארנק נייר זה דף שעליו מודפס או רשום בעת מפתח פרטי. כמובן שהנייר הזה בפני עצמו, שהוא המפתח, הוא בפני עצמו לא המטבעות. אם אני נותן למישהו את הדף הזה, רק מלהסתכל עליו, הוא לא יכול לדעת בכמה, איזה סכום של מטבעות הוא שולט בהם, מתי הוא קיבל אותם וכדומה. יש לו מפתח, זה חלק מהעניין, אבל זה לא כל העניין. בשביל לדעת כמה מטבעות יש לו, הוא צריך ללכת אחורה ולראות כמה מטבעות הכתובת הזאת קיבלה וכולי. זה כמובן לא יכול להופיע על הדף עצמו. אז האם ארנק זה רק מפתחות? האם ארנק זה רשימה של מטבעות? האם עם ארנק מקבלים ביטקוין? או שאולי עם ארנק שומרים על ביטקוין לאורך זמן? או שאולי עם ארנק שולחים ביטקוין? או שארנק עושה את כל הדברים האלה? ומבחינה טכנית לפחות הדברים האלה מאוד שונים. המשימה של לקבל ביטקוין, המשימה של לשלוח ביטקוין, המשימה של לשמור על ביטקוין לאורך זמן, הם מאוד שונות. ורוב האפליקציות שאנחנו משתמשים בהם, או הפתרונות שאנחנו משתמשים בהם כארנקים, מנסים לעשות את כל הדברים האלה ביחד, למרות שטכנית הם די שונים. אז בואו ננסה לדבר על כל מיני דוגמאות של ארנקים. בגלל שהמשימות של ארנקים כל כך שונות, אז המימושים שלהם והאפשרויות של ארנקים הם גם מאוד שונים. אחד מהאפשרויות זה מה שנקרא בנק ביטקוין. הוא עובד בערך כמו בנק רגיל של כסף, של שקלים רגילים, ויש הרבה דוגמאות כאלה כמו קוינבייס וביטסטמפ וביט2סי בארץ ואחרים. הם פשוט מחזיקים ביתרה של ביטקוין בשביל הלקוח. הלקוח קונה מהם ביטקוין או שולח אליהם ביטקוין והם שומרים אותו בשבילו. הם יגידו לו מתי הוא קיבל עוד, הם יגידו לו, הם ישלחו אותו בשבילו כשהוא יבקש. מתנהגים כמו בנק. אופציה אחרת זה ארנק SPV. SPV זה קיצור של Simplified... האמת שאני בהלם רגע. Simplified משהו Verification? חבל שלא כתבתי זה עצמי. איך? Payment, כן, אוקיי. Simplified Payment Verification, זאת אומרת, וידו פשוט של תשלומים, והוא לא עושה וידו מלא לביטקוין שאתם מקבלים, הוא עושה איזשהו וידו חלקי, והוא, בשביל לעשות את זה, הוא סומך לצורך העניין במידה מסוימת על הקוראים. זה לא הרצאה על קריאה, אז אני לא אכנס יותר מדי לקריאה, אבל אני רק אגיד שלקוראים יש איזשהו תפקיד, והם עושים את מה שנקרא הוכחת עבודה ו-Proof of Work, אבל הקוראים כפופים לחוקים מסוימים. ארנק SPV לא בודק את החוקים האלה, כי זה קשה, הוא מאמין להם. הוא אומר, אם יש קורא והקורא אמר משהו ויש רוב של קוראים שאמרו משהו, אז אני מאמין לו. אם הקוראים אומרים שקיבלתי טרנזקציה, אז אני מאמין להם. אופציה אחרת היא מה שנקרא ארנק קליינט. קליינט מלשון לקוח, שמתחבר לאיזשהו שרת מרוחק. השרת המרוחק הזה יכול להיות אתר כמו בלוקצ'יין אינפו, או מייסיליום, או אדג', או ג'אקס, ואני מניח שחלקכם מכירים חלק מהשמות האלה של ארנקי ביטקוין. בגדול מה שקורה שם, אני מתקין איזושהי אפליקציה, וכשהארנק שלי רוצה לדעת כמה ביטקוין יש לו, אז הוא שואל את השרת. השרת עושה את כל הבדיקות, הארנק רק שואל אותו שאלות, וסומך עליו. זה אומר שאם מישהו משתמש, למשל, במייסיליום באנדרואיד שלו, הדרך היחידה שהוא יודע שהוא קיבל חצי ביטקוין, זה כי הוא שואל את השרת של מייסיליום, תגיד, קיבלתי חצי ביטקוין בכתובת הזאת? והוא אומר לו, כן. אז עכשיו הוא יודע. אבל הוא סומך על מייסיליום. מייסיליום היו יכולים להגיד לו, כן, למרות שהוא לא קיבל, הם היו יכולים להגיד לו, לא, למרות שהוא כן קיבל. הוא די סומך עליהם בקטע הזה. הם לא יכולים לקחת לו שום דבר, בגלל שאין להם את המפתחות. הוא שומר על המפתח. אבל כשהוא רוצה לדעת האם קיבלתי ביטקוין, האם הביטקוין שקיבלתי הם חוקיים, הוא סומך על מייסיליום.
אז איך זה בעצם שונה מ-SPV?
אז נשאלה שאלה איך שונה ארנק קליינט מארנק SPV. ארנק קליינט מתחבר ישירות לאיזשהו שרת, שמפעיל אותו איזשהו צד שלישי, ומחובר לרשת ומדווח על מה שקורה. ארנק SPV מחובר לצמתים אחרים ברשת, והוא מחליט מה נכון ומה לא נכון לפי הוכחת עבודה. הוא מקבל proof of work שהמיינרים הכינו באיזשהו שלב, ואם הוא רואה proof of work, אז הוא אומר, אוקיי, המידע נכון.
יותר מבוזר בעצם, במידע מסוים.
אפשר לומר שהוא יותר מבוזר, כן, אבל אם נכנסים לפרקטיקה של איך הוא עובד, אז אפשר לומר שארנק SPV, מכיוון שהוא פועל רק על הוכחת עבודה, אז אם יש קואליציה, רוב של קוראים שרוצים לקבוע משהו אחר, הם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, הוא מבוזר ככל שהקריאה מבוזרת, ותכף אני אכנס למה המשמעות של זה. אוקיי, ויש מה שאנחנו קוראים לו ארנק קר. ארנק קר יכול להיות ארנק נייר, או איזשהו מחשב שלא מחובר לרשת ושומר על מפתחות, וחדי העין אולי הבחינו שלא בדיוק, השורה הראשונה, האחרונה היא לא בדיוק באותה קטגוריה כמו השורות הקודמות, זאת אומרת, השורה האחרונה מדברת על איך שומרים את המפתחות, והשורות הקודמות, חלקן לפחות, דיברו על איך מוודאים את המטבעות שקיבלתי. זה בכלל לא אותו דבר. אבל כשאנחנו באים להפריד בין הדברים האלה, אנחנו משתמשים במילה ארנק משהו, ארנק ככה, ארנק ככה, והמילה ארנק מכילה כל כך הרבה דברים, שלפעמים קשה לדבר עליהם ולהסביר את ההבדלים ביניהם. ארנק חם, הוא שומר על המפתחות ביחד עם חיבור לרשת, במחשב או בטלפון שהוא נמצא בו, שזה לכאורה נחשב פחות בטוח. ויש לנו ארנק חומרה, ששומר על המפתחות על איזשהו רכיב חומרה מבודד שאנחנו משתמשים בו. אבל איך ארנק חומרה יודע כמה ביטקוינים יש לכם? מישהו יודע? אם אני עכשיו משתמש בארנק חומרה, אני רוצה לשלוח לבוב שני ביטקוין. איך ארנק חומרה שלי יודע שיש לי שני ביטקוין? כן, אז מה שאמרו לי זה שיש לו קליינט. זאת אומרת, הוא צריך להיות מחובר לאיזשהו אפליקציה נוספת שתעשה את התהליך הזה. היא בדרך כלל בודקת כמו קליינט מול איזשהו שרת כמה ביטקוין יש לי, ולפי זה היא אומרת לארנק חומרה, טוב, תקשיב, אתה יכול להשתמש במטבעות האלה. אז למה משני החלקים האלה קוראים ארנק? יש לנו את הרכיב חומרה הזה ביד, שאנחנו קוראים לו ארנק חומרה. יש גם במחשב שאנחנו מחברים אליו תוכנה, שגם היא ארנק, היא בדרך כלל ארנק קליינט כזה, אבל היא לא חייבת להיות. מה שאני מנסה להגיד זה שאת האופציות האלה אפשר בדרך כלל לשלב. אפשר לקחת את ארנק חומרה הזה, לחבר אותו לארנק SPV. יש אנשים שעושים את זה, לא הרבה, אבל אפשר. אפשר, את הטכנית יכול להיות שאפשר לחבר אותו לארנק בנק ביטקוין כזה. האמת היא שיש, אם אני לא טועה, ביטסטמפ מאפשרים למישהו להתחבר לחשבון שלו עם ארנק חומרה. זה לא אומר שהוא שולט במפתחות, אבל ככה הם מזהים שזה הוא. ואז לא יכולים לגנוב ממנו את הסיסמה, כי הוא מזדהה עם רכיב חומרה. אז אפשר ככה לעשות מיקס אנד מאץ' בין הרכיבים האלה. יש אופציה אחת שלא דיברנו עליה, ויכול להיות ששמעתם מדי פעם את הביטוי הזה נזרק Don't Trust Verify. ויש לאנשים לפעמים הנחה שביטקוין הוא פשוט, יש בו איזה קסם, יש בו איזה קסם מתמטי או איזה קסם קריפטוגרפי, ואם אני נוגע בביטקוין אז בטוח הכל בסדר, והכל מאומת, והכל פשוט עובד. והאמת היא שדברים בביטקוין עובדים כי יש אנשים שבודקים אותם, יש אנשים שמאמתים אותם. ואם לא מאמתים אותם, אז יכול להיות שאתם סומכים על מישהו אחר. אף אחד לא מבטיח לכם שאתם לא סומכים על אף אחד. אתם היחידים שיכולים לדעת שאתם לא סומכים על מישהו, אם אתם מבינים את התהליך שעשיתם בשביל לא לסמוך עליו. אז בואו נדבר רגע על איך לאמת את החוקים של ביטקוין שדיברנו עליהם. כי אמרנו שאם אני מחזיק בביטקוין ואני רוצה לדעת שאני באמת קיבלתי אותו, ואני רוצה לדעת שמישהו אחריי יסכים לקבל אותו ממני, אז אני צריך לוודא שהמטבעות שקיבלתי תואמים לחוקים. אז דרך אחת לעשות את זה עם ארנק בנק כזה כמו קוינבייס, שמחזיק בשבילי את המפתחות ועושה בשבילי הכל, הוא יכול לדווח לי מה שהוא רוצה, אבל אני סומך עליו, אני מאמין לו שהוא יגיד לי שיש לי ביטקוין, רק אם באמת יש לי ביטקוין. ויש אנשים שרוצים לסמוך על חברה כזאת וזה בסדר, אבל אם משום מה הם רוצים לרמות אתכם, או שפרצו לשרתים שלהם, או שיש שם איזה עובד ממורמר שרוצה להתנכל אליכם, אז יש כל מיני דברים שהוא יכול לעשות בלי שתוכלו לדעת, הוא יכול לייצר מטבעות יש מאין, הוא יכול לתת לכם מטבעות שלא באמת נוצרו לפי החוקים, הוא יכול לשלוח מטבעות שלא רציתם לשלוח, ואתם לא תדעו את זה עד שלא תבדקו את זה בעצמכם, יכול להיות שלא תבדו אף פעם עד שלא תנסו להוציא משם את הכסף. אם אתם סומכים עליו, אולי זה בסדר, אבל יכול להיות שאתם לא רוצים לסמוך עליו. ארנק SPV מאפשר לקוראים לדווח מה שהם רוצים. שוב, הקוראים זה מין מושג מופשט. ויכול להיות שאם ההתפזרות של הקוראים היא כזאת אין הרבה, אין רוב של קוראים, אז הם לעולם לא ישתפו פעולה ורמו אותנו, אבל הם יכולים לרמות ארנקי SPV, אם הם מצליחים להגיע ליותר מחצי מהרשת. ואז הם יכולים לעשות כל מיני דברים מוזרים, הם יכולים להגיד לכם שקיבלתם, אתם תשתמשו בארנק SPV שלכם, כמו Bread Wallet למשל, אתם תסתכלו ותראו שקיבלתם טרנזקציה, למרות שאף אחד לא שלח לכם אותה. כן, אז נשאלה, אם זה תקיפת 51%, זה לא מה שנקרא תקיפת 51%. מה שאנחנו קוראים לו במונח הטכני תקיפת 51% זה לא זה. כאן קוראים יכולים לייצר בלוקים או טרנזקציות שהם לא ולידים בכלל. למשל להגיד, אני קיבלת 5 ביטקוין בלי להגיד מי שלח אותם. כל מיני דברים שהם לא אמורים להיות חוקיים בכלל, וארנק SPV פשוט אין לו את הכלים לבדוק את זה. זה עולה כסף לקוראים לעשות דבר כזה. אם הם ירצו לעשות את זה, הם יצטרכו להשתמש במשאבי הקריאה שלהם בשביל לעשות את זה, אבל יכול להיות שזה משתלם להם אם הם מנסים לשלוח סכום גדול מספיק, יכול להיות ששווה להם לוותר על הרווחים של הקריאה ובמקום זה לעבוד על מישהו. יכול להיות שהם עובדים על הרבה אנשים ביחד, אז הסכום המצטבר היה שווה להם את זה. אז נשאל מה יכול למנוע מקוראים להתאגד בשביל לתקוף את הרשת. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא של קריאה, אבל היופי ומה שאני רוצה לדבר עליו זה איך אפשר להתמודד גם במצב שכן יש ריבוי של קוראים. רוב של קוראים שהוא לא יודעים אם הוא בכך בעדנו או נגדנו. בארנק קליינט כזה ששואל שרת מה היתרות שלו, אז המצב מאוד דומה למצב עם ארנק בנק. אמנם הבנק לא יכול לקחת את הכסף, אבל הוא יכול לדווח מה שהוא רוצה למשתמשים. ויש ארנק שמבוסס על צומת ביטקוין, ארנק צומת מלא, שהוא יכול לוודא בעצמו את הכל, אז אי אפשר להרמות אותו, אי אפשר לעבוד עליו כמעט בכלום, אי אפשר להמציא מטבעות משום מקום, כי הוא יגיד מה זה, מאיפה המטבעות האלה הגיעו. אי אפשר להגדיל את הקצב של האינפלציה, כי הוא יגיד, טוב, הבלוק הזה לא חוקי, הוא מייצר יותר ביטקוין ממה שהוא אמור. אז אי אפשר לרמות אותו, ברוב הדברים. יש פה מישהו שמשתמש בארנק של צומת מלא? אוקיי, התוצאות הן בערך כמו שצפיתי. אם אני הייתי בקהל, אני כנראה גם הייתי מרים את היד, אז זה בין 1-2. אז בואו נדבר רגע על איך אפשר לתקוף אתכם. כמעט את כולכם. רגע, מה קרה פה? יש את הסיפור של לגנוב מטבעות. אם אני ארנק בנק, אם אני משתמש בארנק בנק הזה כמו קוינבייס, אז אפשר לגנוב ממני את המטבעות, כי אני לא מחזיק במפתחות, הם מחזיקים במפתחות בשבילי, הם יכולים לקחת הם או פורצים או עובד ממורמר, יכולים לקחת את הכסף מתי שהם רוצים. כל שאר סוגי ארנקים לא חשופים לבעיה הזאת, אלא אם כן איכשהו מאבדים את המפתח. יש את המתקפה של טרנזקציה מזויפת. שממציאים כסף משום מקום. למשל, שולחים טרנזקציה שאומרת, אוקיי, 5 ביטקוין מגיעים אל אודי, אבל הם לא מגיעים מאף אחד. הם מגיעים משום מקום, או הם מגיעים מאיזשהו מישהו שלא באמת יש לו ביטקוין. ארנק בנק כמובן יכול לעשות את זה כי הוא יכול לעשות הכל. ארנק קליינט יכול לעשות את זה אם השרת משתף פעולה. זאת אומרת, השרת יכול להגיד, כן, תראה, קיבלת איזה טרנזקציה, הקליינט לא יודע לבדוק, אז הוא מאמין. וזהו. אז אם נניח אתם משתמשים באיזשהו ארנק לא מאוד פופולרי, שיש לו 50 משתמשים בכל העולם, ואתם מנסים אותו בשביל חבר, אז יכול להיות שחבר הזה יעבוד עליכם מתישהו, ויגיד לכם שקיבלתם ביטקוין, למרות שלא באמת קיבלתם אותם. יכול להיות שאתם סומכים עליו, וזה בסדר, אבל יש לו את האופציה. ואם אתם משתמשים בארנק מהסוג הזה, שהוא דווקא מאוד גדול ופופולרי, כמו בלוקצ'יין אינפו, או ג'אקס, או אחרים, אז אתם סומכים על מה שהמפעיל, על מה שהחברה הזאת אומרת. יכול להיות שיש לה אינטרס לא לשקר לכם, אבל יכול להיות שלא. כן, אז נשאלה שאלה מה ההבדל בין זה לבין הבנק? אין, נכון, זה די דומה גם בבנק. השאלה אם אתה רוצה שיהיה לך יכולת לא לסמוך על מישהו, או שאתה בסדר עם זה, ויש אנשים שהם בסדר עם זה, ואין לי טענות כלפיהם. אבל צריך להחליט, האם אנחנו רוצים לסמוך על מישהו או לא. ויש ארנק SPV, שהוא שוב, הוא פשוט יאמין לרוב של הקוראים, אם הרוב של הקוראים ימציא טרנזקציה, אז הוא יאמין להם, ויש ארנק צומת, שהוא יזהה את הזיוף, הוא ישר, הוא בכלל לא יגיד לכם כלום, הוא פשוט לא יראה לכם שקיבלתם ביטקוין, וימשיך הלאה בחייו. אתם פשוט תראו שלא קיבלתם כלום.
אתה אומר שהוא מאמין לרוב הקוראים, הוא יוצר קשר עם צמתים לפי מה שאני מבין. איך הוא יודע על צומת אם היא של קורא או לא של קורא? מה זה אומר קורא מבחינתו?
אוקיי, אז ארנק SPV מתחבר לצמתים אקראיות ברשת, והן מדווחות לו על בלוקים, על טרנזקציות. עכשיו, מכיוון שאלה צמתים אקראיות, הוא לא יכול סתם להאמין להם, הוא לא יכול סתם לסמוך עליהם, אז הוא בודק אם יש, כשהוא מקבל בלוק, הוא בודק האם יש עליו הוכחת עבודה מתאימה. אם כן, אז הוא לא בודק על הבלוק הזה יותר כלום. הוא לא בודק מה הגודל שלו, הוא לא בודק כמה טרנזקציות יש שם, הוא לא בודק אם הטרנזקציות נשלחו ממקור חוקי, הוא לא בודק כלום כי הוא לא יכול, אין לו את היכולת לחזור אחורה בהיסטוריה ולבדוק את כל הנתונים על הבלוק. אז אם בהנחה שעל הבלוק יש מספיק הוכחת עבודה, הוא מקבל אותו. לא משנה מה יש בפנים. הוא לא בודק את החוקים. פיזית, את המידע הוא מקבל מצמתים שמסביבו, אבל זה לא מעניין אותו אם אין על זה הוכחת עבודה. לכן צריך, כן, אם מישהו ירצה לתקוף אותך, אז הוא צריך לשתף פעולה עם כמה צמתים, אבל הוא יכול לייצר צמתים שיהיו מסביבך, ולהתחבר לארנק שלך, ואז בהנחה שיש הוכחת עבודה ששוב עולה לו כסף, הוא לא יכול לייצר אותה בחינם, היא עולה לו כסף, בהנחה שיש הוכחת עבודה, ארנק שלך יאמין לכל מה שהוא יגיד לו. אז הוא צריך שלם, בתמורה לזה שהוא משלם, ארנק מאמין לו. עוד אופציה זה מתקפת פיצול. אפשר לשנות אחד מהחוקים, וזה יכול להיות חוק גדול ומשמעותי, כמו חוק האינפלציה, של כמה ביטקוינים מותר לייצר בכל בלוק, וזה יכול להיות חוק ממש בנאלי, כמו מה הפורמט של הבלוק, ואיפה צריכים להיכנס לטרנזקציות בפנים, שזה לא בהכרח מעניין מבחינה כלכלית, אבל זה חוק. אם עושים שינוי כזה, אז הארנקים שלא בודקים ומקבלים את כל בלוק וכל טרנזקציה בלי לבדוק אותה, התפצלו מאלה שכן בודקים. ושוב, כאן גם ארנק בנק, גם ארנק SPV וגם ארנק קליינט חשופים לבעיה הזאת. ארנק צומת יזהה מיד את ההפרה, ושוב, המפעיל שלו לא יבחין בכלל שקרה משהו. מבחינתו, מי שינסה לעשות איזושהי התקפה, לא ישפיע על המפעיל של ארנק הצומת בכלל. אני אתן דוגמה למתקפת פיצול כזאת, כי זה קונספט קצת ארטילאי. אז סגוויץ' 2X, מישהו פה שמע על סגוויץ' 2X? אוקיי, סבבה. זה היה אירוע פוליטי, או לא יודע איך לקרוא לו, לפני קצת יותר משנה, באוגוסט 17, או בחודשים שקדמו לאוגוסט 17. ובגדול הייתה קבוצה של חברות מובילות בתעשייה שרצו לשנות את אחד מהחוקים בביטקוין, ספציפית החוק שהם רצו לשנות, זה החוק של גודל הבלוק. לא ניכנס טכנית ללמה הם רצו ואם כדאי או לא כדאי. אבל תמכו במהלך הזה כל מיני חברות גדולות, כמו בלוקצ'יין אינפו וכמו קוינבייס וכמו זאפו, הרבה חברות וביטמיין שהפעילה מכונות קריאה בעצמה וגם מכרה מכונות קריאה בשביל קוראים אחרים. אז הרבה מאוד חברות תמכו במהלך הזה, והיו גם הרבה חברות שלא תמכו במהלך הזה. חלק מהחברות האלה הודיעו במפורש שהם הולכים להגיד ללקוחות שלהם, אחרי הבלוק של הפיצול שהם התכוונו לעשות, הם הולכים להגיד ללקוחות שלהם שהמטבע החדש הוא ביטקוין. כלומר, אם אני משתמש של זאפו, של ארנק זאפו, ואני אפעיל את הטלפון שלי אחרי הראשון באוגוסט, אחרי הפיצול, שלא קרה אגב, אבל אם הוא היה קורה, והייתי מפעיל את הטלפון אחרי הפיצול, המטבעות שהייתי רואה, שארנק היה קורא להם ביטקוין, הם מטבעות שעברו לחוקים של הפיצול החדש. לעומת זאת, מי שמפעיל בצמתים מלאות או ארנקים אחרים של חברות אחרות, לא יראה את המטבעות החדשים בתור ביטקוין, אלא יראה את הביטקוין הקודם בתור ביטקוין. החברות האלה האמינו, או הניחו, או קיוו, שבגלל שהן חברות גדולות ויש להן הרבה משתמשים, ולא בהכרח המשתמשים האלה בקיאים טכנית ומבינים את המשמעות של המהלך, אז הם יאמינו להם. כמו שהם האמינו להם עד היום, הם המשיכו להאמין להם. הבעיה פה, ושוב, בלי להיכנס להם הסיפור הזה של הגודל הבלוק, היה צריך להגדיל אותו, לא היה צריך להגדיל אותו, בלי להיכנס לזה בכלל, הבעיה פה זה שאם הם צודקים, אז החברות האלה מחליטות את החוקים של ביטקוין. אם החברות האלה צודקות בזה שהם יגידו, טוב, אנחנו ניתן ללקוחות שלנו לראות, לשנות את החוקים איך שאנחנו רוצים, בלי להגיד להם אפילו, אז הם קובעות מה זה ביטקוין. למשתמשים שלהם אין מילה לגבי מה זה ביטקוין, להם יש מילה. מכיוון שגם חברות קריאה וגם חברות שמייצרות ארנקים היו מעורבות בסיפור, אז גם מי שהפעיל ארנקי SPV וגם מי שהפעיל ארנקי קליינט היה חשוף לסיפור הזה. החברות האלה אמרו את זה מפורש, זאת אומרת, הם לא ניסו להסתיר את זה, הם אמרו באופן מפורש, תראו, כל מי שמפעיל ארנק SPV הולך להיות בצד שלנו אוטומטית, כי ככה עובדים ארנקי SPV. בסופו של דבר יש אנשים שטוענים, ושוב, זו שאלה קצת פוליטית, אבל יש אנשים שטוענים שעצם העובדה שהיו הרבה אנשים שהפעילו צמתים עצמאים משלהם, הם מנעו את הניסיון הזה בכלל. זאת אומרת, החברות האלה הבינו, טוב, יש גם הרבה אנשים פרטיים, גם הרבה ארגונים, גם הרבה זירות מסחר שמפעילות צמתים משלהם, הם לא הולכים מן הסתם להמשיך ללכת בכיוון שלנו בגלל שהם נשארים עם הצמתים שלהם בחוקים המקוריים שלהם. ורק עצם העובדה שהם ידעו שכל כך הרבה אנשים מפעילים צמתים משלהם, אז הם הבינו שהניסיון הזה הוא לא יכול להצליח. יש גם דוגמה תיאורטית. היא לא קרתה, אבל יכולה לקרות. אגב, זה שהיא לא קרתה עם כוכבית, קרתה מתקפה דומה לה, אבל מה שאני מתאר בדיוק לא קרה. כמו שאולי שמעתם, שער הביטקוין ירד קצת בשנה האחרונה. הגיע מ-$20,000 למשהו כמו $3,500 עכשיו. היו הרבה קוראים שקנו את המכונות קריאה שלהם במחירי C. שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לקריאה, אבל גם הנושא של תמחור מכונות קריאה מאוד מושפע משער הביטקוין באותו רגע. אז הרבה אנשים קנו מכונות קריאה במחיר מאוד מאוד גבוה, כשהיום הן שוות הרבה הרבה פחות בעצמן, וגם הביטקוין שהם יכולים לכרות עם המכונות שלהם שווה היום הרבה פחות ממה שהם קיוו, לכן הם לא יכולים להחזיר את ההשקעה, לפחות לא במחירים הנוכחיים. אם הם ימשיכו לכרות, אז הם בלי ספק לא יחזירו את מה שהם השקיעו במכונה עצמה, ומה שעולה להם חשמל וכו'. אז מה אם יש איזשהו רוב של קוראים שאומר, טוב, אנחנו מפסידים כסף, אנחנו לא יכולים להמשיך, אז דרך היחידה שאנחנו נמשיך, זה אם אנחנו נגדיל את האינפלציה. נעשה, במקום שיהיו 12.5 מטבעות חדשים כל בלוק, נגיד שיהיו 25 שוב. זה כל כך נורא, אז יהיה לאיזושהי תקופה, נגדיר שלארבעה חודשים יהיו קצת יותר מטבעות, אנחנו נוכל להמשיך לפעול, אפשר למכור לציבור שזה מאוד חשוב, כי אחרת כוח הקריאה ירד, אז בשביל ההבטחה של הרשת חשוב להגדיל את האינפלציה, יסבירו, יכולים להראות כמה אנשים יאבדו את עבודתם אם לא יגדילו את האינפלציה וכו', יכולים לתת רשימה של המון המון סיבות טובות למה לעשות את זה, ואז התחילו לכרות בלוקים עם יותר ביטקוינים בפנים. עכשיו, תמיד אפשר לעשות את זה, ותגובה שבדרך כלל אנשים נותנים, כשאומרים להם, נותנים את התרחיש הזה, זה, טוב, אם יש קורא שינסה לעשות את זה, או אם רוב של קוראים ינסו לעשות את זה, אז כולם ידעו, וזה יפגע באמון בביטקוין, ובגלל זה המחיר של ביטקוין ירד, ולכן אף קורא לא הולך לנסות את זה. אז אני לא יודע, או שכן או שלא, יש עוד אופציה, יכול להיות שיעשו את זה, וזה יפגע באמון בביטקוין, אז המחיר שלו ירד קצת, אבל לא לגמרי. למשל, היום כל 10 דקות נכרה בלוק בממוצע, בכל בלוק אפשר לייצר 12.5 ביטקוין, כל אחד שווה $3,500, סך הכל $43,750 נוצרים כל 10 דקות. או מטבעות בשווי $43,000 נוצרים כל 10 דקות. נניח שהקוראים מחליטים שהם רוצים להעלות קצת את האינפלציה, ונניח שהשוק, אנשים מזדעזעים, והשוק מתמחר את ביטקוין בירידה של 35% בעקבות הסיפור הזה, כלומר, במקום ב-$3,500, הוא מתמחר את ביטקוין ב-$2,600. ויש כתבות וכולם מזועזעים וכו'. אז עכשיו כל בלוק יש 25 ביטקוין חדשים, הם שווים $2,600, יצא שכל 10 דקות הקוראים מתוגמלים ב-$65,000 כל 10 דקות. זה לא פי 2 כמו שהם קיוו, אבל זה יותר ממה שהיה קודם, זה 48% יותר. כמובן שאת המספרים האלה מצאתי, אין סיבה שזה יהיה דווקא ירידה של 35%, אבל גם אין סיבה שזה יהיה דווקא ירידה של 100%, אנחנו לא יודעים. מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו לא יכולים להבטיח שלא יהיה משתלם לקוראים לנסות את זה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, הם לא ידעים, הם לא ינסו. אבל אם אתם מפעילים צומת ביטקוין, אז היא חסינה בפני המתקפה הזאת בכל מקרה. הצומת שלכם תתעלם מכל בלוק שבו קוראים ינסו להמציא מטבעות. לא יהיה אכפת לצומת מזה בכלל. אני כל הזמן עובר בין צומת זכר לצומת נקבה. אני בדקתי את זה לפני הרצאה, צומת זה זכר, בסדר? רק שתדעו. אבל אני תמיד הייתי אומר שצומת זה נקבה, אז זה נפלט לי לפעמים. בכל מקרה, אם אתם מריצים צומת, הצומת שלכם יתעלם מניסיון כזה, ואתם לא תרגישו אותו. ואם יהיו הרבה אנשים שמפעילים צומת, אז הם יכולים למנוע את הניסיון בכלל. ככל שיש יותר צמתים ששומרים על החוקים, אז יש פחות סיכוי שאנשים ינסו כל מיני פטנטים וטריקים בשביל לעבור על החוקים. כמובן שבשביל זה צריך להשתמש בצומת בתור ארנק. זה לא עוזר סתם להפעיל את הצומת ולעזוב אותה, אותו צריך גם להשתמש בו. אחרת אתם לא יודעים שהחוקים נשמרים. אוקיי, אז נשאלה השאלה איך אפשר להגיד שאני חסין מהמתקפה, אם עדיין נוצרו המטבעות. אז אם נחזור למה שהתחלתי איתו, נקודת המבט שלי, וכשאני אומר שלי, אני מתכוון של כל משתמש ביטקוין בעצמו, משתמש ביטקוין אכפת לו מהמטבעות שהוא מקבל. לא בהכרח צריך להיות אכפת לו מהמטבעות שמישהו אחר מקבל, הוא רק צריך לדעת שאין יותר. הוא רק צריך לדעת שלא נוצרו יותר. כשהוא מקבל מטבע, הוא רוצה לדעת שההיסטוריה של המטבע הזאת בסדר, והוא רוצה לדעת שלא נוצרים בשאר המערכת מטבעות אחרים. אם, יפה. עכשיו, אם אני לא מקבל את הבלוק בכלל, שנוצר, שבו יש, לכאורה נוצרו מטבעות חדשים, ואני יודע שכל האנשים יחד איתי שמריצים צמתים גם לא יקבלו את הבלוק הזה, אז מבחינתם הם נמצאים בכלכלה שבה זה לא קרה. זה נכון שאם כל שאר העולם יקבל את הבלוקים האלה, אז אני עכשיו התנתקתי משאר העולם. לכן אמרתי בהתחלה שעוד משהו שמשתמש ביטקוין כנראה רוצה לעשות, זה לדאוג שיש כמה שיותר בובים כאלה, בוב ברבים, כמה שיותר בובים כאלה שהם איתו בחוקים שהוא שומר עליהם. בגלל זה כל כך חשוב. כי אחרת, כן, אם כל אחד יהיה מוכן לעבור לסט חוקים אחר, אז כמובן שאפשר לשנות אותם איך שרוצים. והסיבה שאומרים שביטקוין הוא אימיוטבילי ואי אפשר לשנות את החוקים שלו, היא רק בגלל שמאמינים שהקהילה שלו מספיק חזקה בשביל לשמור על החוקים. אין פה איזה נס טכני שמונע מאנשים לשנות את החוקים. אפשר תמיד לפתוח את הקוד מקור של ביטקוין ולשנות שם איזו שורה, ואז צומת המקומי שלכם פתאום יהיו יותר מטבעות. אבל הסיבה שזה לא קורה זה שאנחנו מבינים או מקווים או מאמינים שהקהילה של ביטקוין היא חזקה מספיק בשביל שהיא לא תסכים לקבל שינויים כאלה. לכן אם מישהו ינסה לעשות כזה שינוי, בהנחה שיש מספיק אנשים שמריצים עצמתים ומשתמשים בהם בתור ארנק שלהם, אז אנחנו יודעים שהוא לא יכול לעבוד על רוב הקהילה. אוקיי, אני אעבור לנושא אחר של פרטיות, שגם הוא קשור קצת להרצה של צומת. ואני אפסיק עכשיו לקבל שאלות, כי אני רואה שלא נשאר לי עוד המון זמן, אז אני אקבל שאלות רק בסוף. אוקיי, אז איך אתם יודעים שקיבלתם ביטקוין? אנחנו דיברנו על זה, ארנק קליינט יכול לתשאל את השרת, לשאול אותו האם קיבלתי ביטקוין, ארנק SPV שואל את הצמתים השכנים אליו, האם קיבלתי ביטקוין. מה שמשותף פה זה שאנחנו שולחים לשרתים האלה את הכתובות שלנו, זאת אומרת, אני שולח לשרת, או אני שולח לשכנים שלי ברשת, מה הכתובת שאני מצפה לקבל במטבעות. עכשיו השכנים שלי ברשת או השרת שאני משתמש בו יודעים מה הכתובת שלי, כי אני אמרתי להם. אמרתי להם איפה אני מצפה לקבל מטבעות, אז הם יודעים שזה כתובת שלי. לארנקי SPV אמנם שואלים צמתים אקראיות, אבל יכול להיות שהצמתים האקראיות האלה שייכות לחברות כמו Chainalysis שמנסות לאתר בדיוק את המידע הזה, בשביל למכור אותו אחר כך לבורסות או לרשויות החוק או לכל מי שיסכים לקנות אותו מהם. אז זה נכון שהצמתים נבחרות רנדומלית, אבל יש חברות שמנסות לדאוג לזה שמי שיבחר רנדומלית יהיה הם. ככה שלמעשה, כשלא משתמשים בארנק שהוא צומת, אתם שולחים את הכתובת שלכם לאנשים, או שאתם יודעים מהם, או שאתם לא יודעים מהם, אבל בכל מקרה הם מאוד יכול להיות עוקבים אחרי הטרנזקציות שלכם. צומת ביטקוין לא צריך לשאול אף אחד. צומת ביטקוין מקבל את כל המידע שקורה ברשת, הוא מקבל את כל הבלוקים, הוא מקבל את כל הטרנזקציות שלא נכנסו עדיין לבלוק, הוא מקבל את כל המידע, בודק אותו בעצמו, מוודא את הנכונות של המידע עד עכשיו, ואז הוא יכול להגיד, בכתובת שלי יש ככה וככה ביטקוין, איך אני יודע? כי בדקתי. אף אחד אחר לא יודע מה בדקתי. מה שאנשים מסביבי רואים, זה שביקשתי את כל הבלוקים של ביטקוין. אז יודעים, הספק אינטרנט שלי, NetVision, יודעים שאני מתעניין בביטקוין. אבל הם לא יודעים איזה כתובות מעניינות אותי, כי אני ביקשתי את כל הכתובות ואני בדקתי את כולם. לכן, צומת ביטקוין לא צריך לשאול אף אחד מה הוא מחזיק, ואף אחד לא יכול לדעת מה הכתובות שלו. שזה טוב. איזה מידע נחשף לצד שלישי אם אני כן מוסר לו את הכתובת, כי אני מבקש ממנו לדעת כמה כסף יש שם, אז תלוי. יכול להיות, במקרה שזה קוינבייס או מישהו כזה, אז יכול להיות שנתתי לו את השם שלי ואת הכתובת מייל שלי, ואולי את התעודת זהות שלי, ויכול להיות שיש לו ממש את הכתובת מגורים שלי, ויכול להיות שיש לו ממש נתונים מזהים חזקים, והוא יודע בדיוק מי אני. גם אם לא, גם אם אני משתמש בארנק כמו בלוקצ'יין אינפו, אז עדיין בלוקצ'יין אינפו יודעים מה הכתובת IP שלי, אם הכתובת IP הם יכולים להבין באיזה אזור אני גר בעולם, ויכול להיות שהם יכולים דרך הספק אינטרנט שלי ללמוד עליי יותר. הם יכולים לדעת כמובן מה הסכום של היתרות שיש לי, מה הסכומים של הטרנזקציות שאני עושה, מה הזמנים שאני עושה טרנזקציות, מה הרגלים שלי להוצאות, לצריכה, להכנסות. אם אני מקבל את המשכורת שלי בביטקוין, אז הם יכולים לדעת מה היא. יכולים לדעת די הרבה. האם זה אומר שאם אני משתמש בצומת משלי בתור ארנק ביטקוין, האם זה אומר שאני פותר את כל הבעיות הפרטיות של ביטקוין? ממש לא. לביטקוין יש עוד הרבה בעיות, והפרטיות בביטקוין היא חשופה מכל מיני בחינות. למשל, בעיקר, אם אני עושה עסקה עם מישהו, אז הצד השני של העסקה יודע את הפרטים שלה. אם המעסיק שלי שילם לי עכשיו 1,000 שקל, אז הוא יודע שהוא שילם לי 1,000 שקל, והוא יודע לאיזה כתובת הוא שילם אותם. ואם אני קניתי במקולת אבוקדו, אז המוכר יודע מאיזה כתובת שלחתי את ה5 שקלים האלה. הוא יודע. הוא יודע כמה כסף נשאר לי, והוא יכול לראות מתי אני אזיז אותו פעם הבאה, ואני יכול לראות מתי הוא ישתמש בכסף הזה פעם הבאה. אז הוא יודע די הרבה. ומתוך זה שהצד השני לעסקה תמיד יודע את הפרטים של העסקה, אז אפשר, ככל שאוספים יותר נתונים, אפשר לאסוף תמונה די גדולה על המשתתפים של הטרנזקציות האלה. אבל בשביל זה צריך להיות צד בעסקה, או לפחות לקבל מידע ממישהו שהיה צד בעסקה, זה יותר קשה. ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות בשביל לנסות להגן על הפרטיות בדרכישים האלה, אני לא אדבר עליהם כאן, כי זה לא הנושא של השיחה, אבל רק חשוב לי להגיד ששימוש בצומת לא פותר את כל הבעיות, אבל הוא בלי ספק חלק שהוא חשוב, שבלעדיו אי אפשר להגיד על מישהו שהוא פרטי בשימוש שלו בביטקוין. אגב, בעניין הזה של פרטיות, כשמישהו רוצה לשמור על פרטיות שלו, זה לא בהכרח בגלל שהוא מנסה לעשות משהו לא חוקי או משהו שאסור. כשמישהו רוצה לשמור על פרטיות שלו, זה הרבה פעמים כי הוא לא רוצה שכל העולם ידע על כל דבר שהוא עושה. שוב, למשל, אם אני קניתי עכשיו אבוקדו ב5 שקלים, אז אני לא בהכרח רוצה שהמוכר ידע מה המשכורת שלי. אם אני מעביר לבעל בית שלי שכר דירה, אז אני לא בהכרח רוצה שהוא ידע מה המשכורת שלי. כי יכול להיות שבעוד חודש אנחנו נעשה מסע ומתן על הערכה של החוזה, ואני מעדיף שהוא לא ידע את הפרט הזה. אז יש הרבה סיבות לרצות לשמור על פרטיות שלא קשורות בכלל בכל מיני עבירות למיניהן. זאת הסיבה שבדרך כלל אנשים לא מפרסמים בפייסבוק את פירוט חשבון בנק שלהם, למשל, כי זה לא משהו שאנשים אוהבים לשתף. אוקיי, אז לגבי שליחת ביטקוין, אני דיברתי על קבלת ביטקוין, אמרתי שבקבלת ביטקוין יש מה שנקרא perfect privacy בקבלה של ביטקוין, כי אין שום דרך שמישהו שמסתכל עליי מבחוץ יכול לדעת שום דבר על איזה טרנזקציות מעניינות אותי. בשליחת ביטקוין הפרטיות היא לא עד כדי כך מושלמת, אבל היא לא רעה, בשליחת ביטקוין, קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים לשליחה, צומת ביטקוין בפעילות רגילה, מעביר לשכנים שלו, מפיץ לשכנים שלו את כל הטרנזקציות ואת כל הבלוקים שהוא רואה. בין השאר, הוא מפיץ גם את הטרנזקציות שהוא עצמו עושה. רוב הטרנזקציות שהוא מעביר הן לא קשורות אליו בכלל, אבל יש גם את הטרנזקציות שלו שהן כמובן קשורות אליו. אם יש לי איזשהו שכן ברשת, שכן של הצומת שלי, שרואה שהעברתי אליו טרנזקציה, אז הוא לא יכול לדעת אם הטרנזקציה הזאת נוצרה באותו רגע, כי אני יצרתי אותה, או שהיא הגיעה ממישהו אחר בכלל. אז אם הוא לא יודע עליי כלום, וזה הדבר היחיד שהוא רואה, אז יהיה קשה לו לדעת שהטרנזקציה הזאת היא טרנזקציה שאני שלחתי, ולא סתם אני מפיץ אותה הלאה בשביל מישהו אחר. אבל אם לשכן הזה יש ראייה קצת יותר מערכתית, אולי הוא בעצמו ספק אינטרנט, אולי הוא ממשלה, אולי ויש לו ראייה והוא יכול לראות מה קורה בהרבה צמתים, אז יכול להיות שהוא יצליח להרכיב ולראות טוב, הטרנזקציה הזאת נולדה פה במחשב הזה, וזה כנראה המחשב של אודי, כי פה הטרנזקציה הזאת נולדה. אז זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מאופציות אחרות, כמו ארנק קליינט וכולי. אוקיי. אני אעבור מהר מהר על משהו אחר, שזה שיתוף רוחב פס. אז זה מה שהרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים, הסיבה להריץ צומת ביטקוין היא כי אפשר לשתף רוחב פס, וזה תומך ברשת. זה נכון? אני חושב שיותר חשוב להשתמש בצומת לאימות של טרנזקציות שלכם, כלומר להשתמש בצומת כארנק, כי זה מחזק את הביזוריות של ביטקוין. זה דואג לזה שאתם מאמתים את הטרנזקציות שלכם, אבל יש גם ערך לשתף רוחב פס ולעזור להפיץ בלוקים ולעזור להציף טרנזקציות לצמתים אחרות שרוצים, צמתים אחרים שרוצים להתחבר לרשת. אנחנו קוראים לזה צומת ארכיוני, כלומר צומת ששומר על עצמו על כל ההיסטוריה של כל הבלוקים, והוא עוזר להפיץ אותם לאנשים, צמתים חדשים שרוצים להצטרף לרשת. גם מי שלא מריץ צומת ארכיוני כזה, הוא עדיין full node, עדיין מה שקורה נקרא צומת מלא. הוא פשוט לא שומר את ההיסטוריה, אבל הוא לא חייב. אחרי שהוא וידא את ההיסטוריה, הוא לא חייב לשמור אותה. הוא שומר את הטרנזקציות שמעניינות אותו, כי הן שייכות למפעיל של ארנק, אבל הוא לא חייב לשמור טרנזקציות של מישהו אחר. אוקיי, אני אעבור מהר, אני לא הולך לעשות פה איזשהו טוטוריאל, או איזשהו סטפ ביי סטפ של איך להפעיל צומת ואיך להשתמש בו, אבל אני אעבור מהר על איך אפשר לעשות את זה. אני אגיד רק שיש שני סוגים של צמתים. יש, כמו שאמרנו, צומת ארכיוני שמחזיק היסטוריה אחורה ועוזר לצמתים חדשים להצטרף ומפיץ את המידע לצמתים חדשים. ויש מה שנקרא צומת מקוצץ, שהוא שומר רק את הבלוקים האחרונים, רק את הטרנזקציות האחרונות ורק את מה שמעניין אותו. והוא צורך הרבה פחות שטח יחסון. יכול להיות ששמעתם שצומת צריכה הרבה מאוד שטח יחסון, אז צומת מקוצץ צריך רק משהו כמו 5 ג'יגבייט של יחסון, שבשביל מחשב, בשביל לפטופ או דסקטופ, זה לא כל כך הרבה בימינו. איך עושים את זה? אז יש את הממשק הגרפי של ארנק שאפשר להשתמש בו. זה עובד, אבל נראה לכם איך זה נראה. זה קצת מיושן, זה לא מאוד מושך, זה קצת מסובך, אבל זה עובד, אפשר לעשות את זה. החסרונות פה, חוץ מזה שזה לא מאוד מושך, זה טוב, קודם כל זה במחשב, ולא תמיד נמצאים ליד מחשב. חוץ מזה, יש פה קצת סיפור עם כל מה שקשור לגיבוי, שהוא לא כמו שהם מכירים מרוב הארנקים, יש פה קובץ שצריך לגבות אותו, ולפעמים צריך לגבות אותו שוב, זה קצת יותר מורכב ממה שאנשים לפעמים מכירים מה וולט סיד, מה 24 או 12 מילים האלה שמקבלים מארנק, אז כאן זה קצת יותר מורכב. ואי אפשר להשתמש בו ישירות עם ארנק חומרה נניח, אם יש מישהו שיש לו את הארנק חומרה, לג'ר או טרזור, אז הוא לא יכול ישירות להשתמש עם זה, שזה אומר שקצת קשה יותר להבטח את המפתחות. אבל זאת אופציה. אופציה אחרת שאני חושב שמאוד טוב להשתמש בה בתור התחלה, זה מה שנקרא כתובות Watch Only. כמו שאמרתי בהתחלה, השימוש המרכזי לצומת בשבילנו כמשתמשי ביטקוין, זה בשביל לבדוק ביטקוינים שאנחנו מקבלים. לאורך זמן אחר כך אנחנו לא חייבים להמשיך להשתמש בצומת, רק כשאנחנו מקבלים את הביטקוינים אנחנו רוצים לוודא שהם שומרים על החוקים. אחר כך אנחנו יכולים להשתמש באפליקציה אחרת או בתוכנה אחרת. אז אם נניח אני משתמש בטרזור, ויש לי את האתר של טרזור שבו מופיעות הכתובות שלי, ובו אני רואה את הבלנס שלי וכולי, אני יכול להגיד, לפני שאני מקבל טרנזקציה, לפני שאני נותן למישהו את הכתובת שלי בשביל שישלח לי ביטקוין, אז אני לוקח את הכתובת הזאת ומדביק אותה בתוך האפליקציה של הצומת. מאותו רגע המחשב שלי, הצומת שלי מתחיל להסתכל על הכתובת הזאת, וכשהוא יזהה טרנזקציה נכנס, הוא יגיד לי, נכנס שם כסף. בגלל שרק נתתי לו את הכתובת, אז הוא לא יכול, לא נתתי לו את המפתח, אז הוא לא יכול להזיז את המטבעות האלה, הוא לא יכול לעשות אותם כלום, הוא רק יכול להגיד, כן, קיבלת אותם. ואז אני יכול לדעת שבתוך הארנק החומרה שלי, או בתוך הארנק נייר שלי, או בתוך אפילו אם זה מייסיליום בטלפון שלי, אני יכול לדעת שמה שקיבלתי נבדק על ידי המחשב שלי, עומד בכל התנאים, ואני לא צריך לבדוק אותו אף פעם שוב, כי עשיתי את זה פעם, וכל עוד אני לא מזיז את המטבעות, אז אני יודע שהם עומדים בכל החוקים. אז הסיפור הזה זה נקרא Watch Only, כי זה כתובת שרק מסתכלים עליה, ואפשר פשוט להכניס אותה לתוך לתוך הארנק, וכתוב פה איך, אני לא בטוח שאני אספיק להדגים את זה, אבל אם אני אספיק בסוף, אז אני גם אדגים את זה. פשוט מכניסים את הכתובת, ואז הארנק מתחיל להסתכל עליה. עוד אופציה זה ארנק מרוחק, שיכול להתחבר לארנק, לצומת. זאת אומרת, אני יכול להפעיל את הצומת שלי באיזשהו מחשב שעובד קבוע בבית, יכול להיות שזה על הרסברי פאי, יכול להיות שזה על איזה מחשב יותר חזק, שאני מחבר אותו לחשמל, והוא פועל כל הזמן רק בשביל המטרה הזאת, הוא בודק כל הזמן את הרשת, הוא עוקב אחרי כתובות שמעניינות אותי, והוא מדווח או ללפטופ שיש לי, שאני מסתובב איתו, או לטלפון שלי וכולי, הוא מדווח כמה ביטקוין יש לי. אז פרויקט אחד נקרא Electrum Personal Server, אפשר להוריד אותו ולהתקין אותו על המחשב שבו אתם רצים את הצומת, ואז אפשר להתחבר עם ארנק Electrum, שחלקכם אני מקווה מכירים, אפשר להתחבר עם ארנק Electrum אל הצומת. ואז גם שומרים על הפרטיות, כי אף אחד אחר לא יודע על הטרנזקציה שלכם חוץ מהצומת שהיא אצלכם בבית. וגם אתם מקבלים את כל העצמאות והבטיחות והבטחה שמגיעים עם הפעלה של צומת משלכם, יחד עם ארנק שהוא מוכר והוא נוח יחסית והוא פופולרי, והוא גם תומך בארנקי חומרה, הוא מתוחכם, הוא יודע לעשות הרבה דברים, שזה אלקטרום. אז זה פתרון די טוב, טיפה צריך להיות, יש שלב מורכב טיפה בהגדרה שלו, אבל עושים את זה פעם אחת, ואחרי זה אפשר להשתמש בו, וזה ממש עובד טוב, וזה אחלה. יש אופציה אחרת, שזה ארנק שנקרא GreenBits, שעובד באנדרואיד, שם ההגדרה קצת יותר פשוטה, אבל הארנק עצמו יותר מורכב, זה ארנק מולטיסיג, שעובד עם איזשהו צד שלישי, צריך להכיר את הארנק הזה, ולהחליט אם רוצים להשתמש בו, יש לו הרבה משמעויות, מעבר לזה שאפשר להתחבר איתו לצומת משלכם. ואופציה האחרונה, זה להפעיל צומת לייטנינג, זה כבר מאוד ניסיוני, אבל מי שמעניין אותו לייטנינג, אז בדרך כלל לייטנינג הולך יד ביד עם להפעיל צומת ביטקוין, בדרך כלל מפעילים את שניהם ביחד, ואז אפשר לחבר לצומת לייטנינג שלכם ארנק לייטנינג בטלפון נניח, ועם ארנק לייטנינג הזה הרבה פעמים אפשר לעשות גם טרנזקציות ביטקוין רגילות. זאת אומרת, אפשר לעשות איתו גם טרנזקציות לייטנינג וגם טרנזקציות ביטקוין, ושניהם יהיו מגובות על ידי הצומת שאתם מפעילים בבית. נכון, לא, סליחה. לפחות איך שזה עובד היום, המפתחות יוחזקו בצומת, שזה לא משהו. לכן אני אומר שהאופציה הזאת של צומת לייטנינג עם ארנק מרוחק, זה נחמד בשביל להתנסות, אני לא בטוח שזה פתרון טוב ליום-יום, אבל אפשר לשחק עם זה קצת וזה ישתפר עם הזמן. ובכלל, אני מכיר הרבה אנשים שעובדים היום על כל מיני דרכים להפוך את היכולת להשתמש בצומת משלכם, שהיא צומת שאתם שולטים בה, בו. בצורה שיותר נוחה, בצורה שיותר קלה ויותר מהירה, אז הסיפור הזה משתפר. למשל, Electrum Personal Server זה פרויקט חדש יחסית, ויש עוד כל מיני פרויקטים שאנשים עובדים עליהם, אז הסיפור הזה משתפר מאוד. זהו, Home is where you know this. אם עברתם דירה, זה לא באמת דירה עד שלא הפעלתם שם צומת. זהו, יש למישהו, האמת ש, טוב, קודם כל, כבר עברה שעה, אז אני לא אלב אם מישהו ילך, אבל מעבר לזה אני גם פתוח לשאלות, אם למישהו יש, רק צריך להעביר את המיקרופון, כן.
יש איזה טוטוריה על איך לעשות את זה בבית?
מה זה את זה?
לעשות נוט כלשהו.
אז כן, אז שמתי כמה לינקים פה בשקף האחרון, גם לגבי אלקטרום פרסונל סרבר, יש שם הסבר איך להפעיל את זה, איך להתקין את השרת עצמו, איך להתקין את הצומת, איך להגדיר אותם שיעבדו ביחד. אני יודע שזה נשמע טיפה מסובך, זה לא מאוד מסובך, וצריך לעשות את זה רק פעם אחת. לגבי להפעיל צומת בלי שום אביזר נלווה, אז לא צריך לעשות כלום, מתקינים אותו, מורידים אותו, וזהו. עוד מישהו?
להבין את ההגדרה שאמרת קודם, מה זה ביטקוין בשבילי. ביטקוין פרייבט, מהלך שבוע האחרון גילו שיש שם הייתה אינפלציה סמויה, וכאיזשהו עונש קולקטיבי, טוב, אתה יכול בטח להסביר, ואיפה זה נכנס בתוך הסידור הזה?
אוקיי, אז למי שלא מכיר, יש פורק אחד מיני רבים של ביטקוין, שנקרא ביטקוין פרייבט, ונוצר איפשהו במהלך השנה. ומסתבר שבצומת של ביטקוין, הם הרי לקחו את הקוד של ביטקוין, שינו אותו מהותית, שינו את החוקים של ביטקוין, יצרו מטבע חדש לצורך העניין, ומסתבר שבצומת שהם כתבו, היה איזשהו בג שאפשר לייצר יותר מטבעות ממה שחשבו שיש. זאת אומרת, מישהו הצליח לייצר 2 מיליון מטבעות שאף אחד לא ידע בכלל שהם קיימים. הסיבה שזה התאפשר זה בגלל שהחוקים החדשים שהם יצרו, הם חוקים שהקהילה לא הייתה מודעת אליהם. זאת אומרת, הם יצרו חוקים חדשים, חלקם היו אפשר לעשות, אחד מהחוקים היה אפשר לעשות טרנזקציות סודיות כמו בזיקש, על כל מה שכרוך בזה, אבל היו עוד חוקים, כמו למשל איך מייבאים מטבעות זי קלאסיק, שזה פורק אחר שנכנס לתוך הפורק הזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל היו עוד חוקים. ולא היה אף אחד שיסתכל על החוקים האלה ובדק אותם. כמעט אף אחד. היה מעט מאוד אנשים שיסתכלו על החוקים האלה ובדקו אותם. ולכן מסתבר שהחוקים שאנשים חשבו שהם החוקים, לא באמת היו החוקים. בביטקוין זה לא כך קורה, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל אז התוצאה באמת של הפריצה הזאת שהייתה בפורק הזה, הייתה שהמפתחים של המטבע החליטו שסוג מסוים של מטבעות הם הולכים להשמיד אותם בשביל להקטין את ההיצע בחזרה, כשהם אמרו שהרוב המוחלט של הסוג שהם בחרו הם מטבעות מזויפים, ולכן זה בסדר להשמיד את המטבעות האלה. זה משהו ששוב יכול לקרות במטבע קטן כמו ביטקוין פרייבט, כי כל המשתמשים שלו פשוט סומכים על המפתחים ועל כל מה שהם אומרים ועושים מה שהם אומרים, כי אין אף אחד אחר. בביטקוין זה לא המצב. אנחנו יודעים שכשמפתחים רוצים לעשות שינוי בביטקוין, זה מאוד קשה להם, עד כדי לפעמים לא מצליחים. לכן בטח ובטח, אם היו מסמנים איזה 2 מיליון מטבעות ואומרים, אנחנו משמידים אותם, אז אין שום סיכוי שהקהילה הייתה מסכימה לשנות את החוקים, רק כי המפתחים אמרו. וזה אחד מהדברים היפים בצומת, בלהפעיל צומת משלך, אתה יודע שאתה הולך על החוקים שלך, ואם מישהו ינסה לשנות אותם, גם אם זה מפתחים של ביטקוין, וגם אם סטושי בכבודו ועצמו חוזר מחר ומחליט לשנות החוקים, אותי זה לא מעניין בתור מפעיל צומת. כן, שם מאחורה עם המיקרופון, שרה.
יכול להיות שפספסתי בהרצאה, אבל האם יש אפשרות בארנקים קלים להגדיר את השרת שזה מתחבר אליו, לבדוק את הצומת? וכאילו, הבנתי שהפרסונל סבר של אלקטרום הוא רק מתחבר לארנק אלקטרום, האם יש שרתים שיכולים להתחבר לכל מיני ארנקים?
אוקיי, אז בחלק, לא בכולם, ואני לא יודע בדיוק באיזה, אבל בהחלט בחלק מהארנקים אפשר לקבוע לאיזה שרת, חלק מהארנקי הקליינט אפשר לקבוע לאיזה שרת הם מתחברים. אלקטרום זה דוגמה מוכרת, ארנק אחר שאפשר לעשות בו את זה, זה אדג' שהוא גם לאנדרואיד וגם ל-iOS, ובעיקרון מתחבר לשרתי אלקטרום, אז אני לא ניסיתי, אבל יכול להיות שאפשר לחבר אותו לאלקטרום פרסונל סרבר, את אדג'. אני לא מכיר ארנקים אחרים כאלה, יכול להיות שיש.
אמרת קודם שאם אני מריץ צומת בעצמי, אז יש לי יכולת לוודא יותר טוב מאשר אם אני מתחבר למישהו אחר שמריץ אותה בשבילי. ואנחנו יודעים שיש יותר מאימפלמנטציה אחת של צומת ביטקוין, ביטקוין. והשאלה אם זה נכון לגבי כל מי שאומר שמה שהוא כתב זה אימפלמנטציה של ביטקוין, או רק לגבי אימפלמנטציות מסוימות, ומי זה שמחליט בשבילי מה כן ומה לא.
אוקיי, אז באמת יש כמה אימפלמנטציות של צמתי ביטקוין שאפשר להריץ. אני בדרך כלל מדבר על אימפלמנטציה שנקראת ביטקוין קור, אבל יש עוד, יש אימפלמנטציה שנקראת BTCD, יש כמה פורקים של ביטקוין קור עם שינויים קלים, כמו ביטקוין נוטס ועוד כל מיני סוגים. אז יש כל מיני אימפלמנטציות. מי שמחליט מה להריץ זה מי שמפעיל את הצומת. אני חושב שבגלל שהמטרה היא לשמור על איזושהי אחידות בין כולם ולוודא שכולם מריצים את אותם חוקים, אז יש איזשהו יתרון בלהריץ את הצומת, את המימוש הכי פופולרי. זאת אומרת, כי אתה יודע שיש כמה שיותר אנשים שבהכרח יסכימו גם אם יש איזשהו בג. כי יכול להיות שמישהו כתב אימפלמנטציה שונה כמו BTCD, ושיש בה איזשהו בג שבלי כוונה התפצל משאר הרשת במקרים מסוימים. אז יכול להיות שאתה עדיף שכולם יהיו באותו אחד, אבל זה בחירה שלך.
אבל בעצם אנחנו סוג של מוותרים טיפה על ביזוריות וסומכים בכל זאת על משהו כדי להשיג משהו אחר.
כן, קודם כל מי שלא יושב וקורא את כל הקוד של ביטקוין, אז הוא במידה מסוימת סומך על מי שכתב את זה, ואני לא מכיר מישהו שקרא את הכל. אז כן, אנחנו חייבים לסמוך על משהו וזה נכון. האם אנחנו מבטרים על ביזוריות? אני לא בטוח, כי אנחנו מריצים איזשהו צומת. אם מחר יוצאת גרסה חדשה של אותו אימפלמנטציה של הצומת, אז לא בהכרח אתה תסכים להתקין אותה, בטח אם יש שם שינוי מהותי. זאת אומרת, אם יש שם שינוי שאתה לא תומך בו, אז אתה לא חייב להסכים. אין עדכון אוטומטי או משהו כזה. אז יש לך שליטה די משמעותית על זה. יש גם הרבה שליטה בדרך. אין לנו זמן לדבר על זה, אבל זה הרצאה מעניין לפני עצמה, איך נכנסים שינויים לקוד של ביטקוין קור. יש תהליך די ארוך, וגם שם יש שלבים שמי שרוצה יכול לוודא אותם. הוא יכול לוודא מי אישר משהו, באיזה שלב זה נכנס. יש שם, זאת אומרת, הוא הרבה יותר שקוף מהרבה פרויקטים אחרים בקוד בטוח. אבל צריך להיות מעורבים בזה אם רוצים להבין מה קורה שם. זה אפשרי.
טוב, יש לי שאלה אחת. אם איזה האקר נכנס לי למחשב שעליו אני מפעילה את הצומת, הוא יכול בעצם להיכנס לי לארנק שבצומת ולקח לי את הכל?
כן, אם משתמשים בארנק, וזאת הזרה חשובה, אם משתמשים בארנק על גבי הצומת, על גבי המחשב, אז זה ארנק חם לכל דבר, כמו ארנק חם אחר, והוא חשוף לכל מה שכל ארנק חם פתוח אליו. אם אני משתמש באלקטרום פרסונל סרבר ומחזיק את המפתחות במקום אחר, אז אני יכול לשמור על מפתחות אחרת. זה הכל, תודה רבה לכולם.
פק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.